היי לישי.
היי רות, מה שלומך?
טוב, מה שלומך?
חם, 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 אבל אחלה.
מעולה, אז התחלנו?
יאללה, אז על מה הפעם?
היום בפרק אני רוצה לדבר על ההשלכות של האהבה, או האם על כל הפשעים תכסה אהבה, או מה קורה בעצם האם לאהבה יש מחיר? יש איזה מחיר שאנחנו משלמים בזה שאנחנו אוהבים, או מישהו אוהב אותנו, אני אוהבת מישהו אחר. מה המחיר לאהבה? האם יש לזה מחיר בכלל?
בטח שיש לזה מחיר. אם תסתכלי היום בקניונים, בצמתים, בכל האלה, תראי, פרחים לטו באב. כאילו, אתה צריך להביא לפרחים ביום אחר, אבל בטו באב הם עולים יותר. והלבשה תחתונה, שאני לא יודע איך הם הפכו את זה פתאום למה שקשור לאהבה, אז אבל כאילו, בכיף. אבל אם אנחנו כבר בטו באב, וזה פרק לטו באב, אנחנו כולנו אוהבים ומשלמים, אז כן, יש מחיר לאהבה. ואת יודעת מה? אני חושב עכשיו בצורה רצינית, שזה לא רק מחיר לאהבה, יש מחיר לבחירות שלנו. זאת אומרת, לצורך העניין, אם בחרתי לקום לעבודה, אז יש לי משכורת. אם בחרתי להיות נחמד למשפחה שלי, אז אם הם בסדר, הם יהיו נחמדים אליי או לסביבה. אם בחרתי, וגם כשאני בוחרת בן זוג או בת זוג, יש לזה מחיר.
אני חושבת, אבל זה בדיוק העניין. שם בדיוק השאלה שמונחת. קודם כל, אני שואל את הבן אדם הנכון, אתה ידוע בתור אוהב רדיקלי בעצם.
וואו, רק בשביל זה, חכה רגע.
רומנטיקן חסר תקנה.
אוקיי, רק בשביל זה שווה להקליט פרק, אוקיי.
זה מה שנכון נכון, כמו שהבבוצ'קה אומרת. אבל השאלה שלי היא קצת שונה. בוא נעשה רגע.
אז תמגדילי אותה.
עוד הפעם?
אז תמגדילי אותה, בבקשה.
האם אנחנו יכולים בכלל לבחור כשאנחנו אוהבים?
בוודאי. חוץ מזה שאנחנו בהתחלה מאוד מאוהבים, הם מסוממים, תשאלי את כל הגרושים...
בוא נחזור רגע אחורה.
שנייה, תשאלי את כל הגרושים והגרושות, ואני חוזר אחורה. הם כולם יגידו לך שהייתה שם אולי איזה אהבה, איזה פרפרים בבטן, איזה אולי חלום, איזה הבטחה.
לא תמיד. אני יכולה להגיד בתור גרושה, שבמערכת יחסים הראשונה שלי, זאת שהתגרשתי ממנה, לא הייתה אהבה. כל הזמן רציתי לאהוב. הייתי אומרת, אני רוצה לאהוב אותך, אבל אף פעם לא אהבתי. ידעתי את זה עוד אז, אני לא אומרת את זה היום בדיעבד, ידעתי, זה היה מדובר, לא אהבתי. האהבה זה לא היה חלק מהמשחק של המערכת יחסים הזאת. ואני אומרת את הדבר הבא, ואני פוגשת, אני לא סתם שואלת אותך את השאלה הזאת בתור אדם שיודע לאהוב בצורה מאוד טובה. שבוע שעבר פגשתי אישה שסיפרה לי שהיא נמצאת במערכת יחסים, כזאת היא שלא ננוף, שיש לה בחור שהיא מאוד מאוד אוהבת אותו.
יזיז נפש, איך שנקרא?
לא, יזיז נפש זאת הגדרה ממש טובה.
אוקיי, אז נשאר ביזיז נפש.
הם מאוד אוהבים אחד את השנייה, הם כמובן נמצאים בפרק ג' או ג' של שניהם, והוא לא מוכן לוותר על דברים שמאוד חשובים שלו, כדי לממש בעצם את האהבה הזאת. כביכול האהבה שלהם לא יכולה להתממש מבחינתה, באיך שהיא רואה את העולם, מבלי שהוא יוותר על הדברים שלו. הדברים האלה בעצם פוגמים בשלמות של המערכת יחסים הזוגית שאליה הם נכנסו. ואני שואלת את הדבר הבא, האם יש פה באמת אהבה? האם כשאתה אוהב מישהו, אתה לא מוותר על... כאילו האהבה היא לא המקום הראשון ואחריו הכל מגיע? זאת השאלה שלי בעצם.
וואו, זו שאלה מצוינת, אבל אני חושב שאהבה זה בעצם היכולת לוותר על משהו מעצמך, בשביל מישהו שאתה, אי אפשר להשתמש בהסבר של מילה או מושג באותו מושג, אז אני אומר, אתה מוותר על משהו ממך, או משהו שאתה מאמין בו, או משהו שאתה רוצה לעשות, בשביל אדם אחר, שיש לך רגשות עזים, חיוביים אליו, שהם יכולים להיות של משיכה, יכולים להיות של אכפתיות, של חיבה.
אני יכולה לשתף משהו קצת יותר אישי?
אימא לי, אני כבר מפחד מהמבט הזה, אבל כן, אנחנו
מצאו,
בפודקאסט שלנו.
מצאו, אחר כך תערוך את הפרק ותוריד את מה ששיתפתי. אז אני זוכרת שממש לפני שנה, פחות או יותר, כשהריתי את ברית לב, אתה זוכר את הרגעים האלה?
כן.
את הפחד המאוד מאוד גדול שלך מהיריון, ואת הרצון הפנימי שלי להיריון, אבל ההבנה שהאהבה שלנו... יותר חשובה לי מההיריון בכלל, אתה צוחק.
את רואה את המבט שלי. תראה, אני נורא פחדתי מהחופש. אני נורא פחדתי מהעובדה של מה שיש לנו כבר כאילו שלושה ילדים גדולים, והם עצמאיים, והם הולכים למכולת, והם נוסעים לבד.
הכל בסדר.
ונורא פחדתי ממה זה יעשה לי, ופה עמדנו בקונפליקט של מחירים.
נכון, אבל אתה לא צריך לתרץ. אני רוצה להגיד משהו.
אני לא מתרץ, אני רק אומר שזה בדיוק אותו דבר כמו...
אבל אני רוצה לספר על זה משהו.
שנייה. זה בדיוק אותו דבר כמו האם הולכים לאמא שלך או האם הולכים לאמא שלי בחג. זאת אומרת, ברגע שחיים בשניים, מן הסתם, לכל אחד יש את הרצון שלו.
ואז מגיע משהו גדול כזה, כמו...
שחוצה.
בדיוק. יש רעיון גדול. אחד רוצה הרעיון והשני לא רוצה הרעיון. ואנחנו חיים בתוך מערכת יחסים זוגית עם קונפליקט תמידי. ואחד בעצם... כל הזמן נמצא באיזשהו בחירה, כמו שאתה אומר, שהוא אומר, אני בוחר באהבה הזאת ומוותר על ההיריון. ואז אני נכנסת להיריון בלי להתכוון בעצם.
די, נו, עזבי, בוא נספר את גרסת האמת.
בלי להתכוון בעצם.
הכי להתכוון.
הכוונות של הלב שלי כמובן היו ברצון בהיריון.
נכון,
אבל...
בסדר.
ואז אני עומדת עם הכדור הזה של הפוסטינור. ושמה אותו על קצה הלשון שלי, ואומרת לעצמי, שאני מעדיפה את האהבה שלי ואת האמון בינינו, ולא את ההיריון. ואני נותנת את הפוסטינור.
ידעת שזה כאילו פסה, את יודעת כמה ילדי פוסטינור יש? סליחה, שלא ידבעו אותנו פה על העניין.
ואז אני נותנת את הפוסטינור, ושבועיים אחר כך אנחנו מגלים על ההיריון, ואתה מסתכל לי בעיניים, אחרי שבועיים, בימים הראשונים של ההיריון, אתה מסתכל לי בעיניים, ואני אומרת לך, לישי, תלך. תשחרר, אל תישאר, אני יודעת כמה הפחד הגדול שלך מליצור עוד ילדים, ואתה מסתכל לי בעיניים ואתה אומר לי, ולאורך כל הדרך הזאת, כל השנה וחצי האחרונות, אתה מסתכל לי בעיניים ואתה אומר לי, אני יותר אוהב אותך מאשר את הפחד שלי מההיריון הזה. ואני חושבת שזה, ואני אומרת את זה ויש לי עכשיו דמעות בעיניים, זה שיתוף מאוד מאוד אישי, אבל אני חושבת שזה איזושהי הבנה מאוד מאוד גדולה על מה זה האהבה. אז קודם כל תודה לך. תודה לך שאתה כל כך אוהב אותי, שאולי פגשת את הפחד הכי גדול שלך בחיים, ואתה פה עם שני רגליים ועם הרבה מאוד אהבה כלפיי. אני אומרת את זה עכשיו קבל עם וכל כך הרבה מאזינים של הפודקאסט שלנו, וזה בסדר, מותר לנו לשתף גם מדי פעם. והשאלה היא, כשאתה עושה מחיר כזה, כשאתה משלם כזה מחיר על אהבה, מה זה בעצם אומר?
בדיוק כמו שאמרתי מההתחלה, שאתה... אוהב, או נקרא לזה, לא נגדיר את אותה מילה במילה, שיש לך רגשות חיובים עזים ביותר כלפי אדם אחר, שאתה מוכן לוותר, סלש, להתמודד, אפילו לשלם מחיר, שאתה אומר שלא היית עושה. עכשיו, אני הייתי מציע לכל אחת ואחת, זה תמיד קרה לנו, זה קרה לנו בכל הבחירות הגדולות. אנשים שהולכים לצבא ומתגייסים, מבטרים על החירות שלהם, מבטרים על שבתות, יוצאים למסעות, יוצאים לניווטים, למען אהבה. זאת אומרת, זה לא רק בן גבר
אז ואישה. אז אני רוצה לשאול אותך
שנייה,
שאלה,
שנייה.
בתור אדם אוהב כל כך.
שנייה. אנשים יש להם אידיאלים, מוכנים לוותר, כי אנשים שחיים בשיתוף, הם מוכנים לוותר על צבירת ממון, הם מוכנים לוותר על המון חלומות גדולים, כדי שתהיה חברה. קחי את מה שקורה כרגע במדינה, ונסתכל משמאל, מימין, זה לא משנה. אנשים שלוקחים דגל, לא משנה איפה הם על הצד הפוליטי ומה הם חושבים, הם לוקחים את האהבה שלהם. אני מקווה שזה שם, כן, ולא כמה ארסים שהולכים לחפש מכות, אבל אני מקווה שהם, זה אנשים שלוקחים את האהבה שלהם, והם מוכנים להשקיע בזה זמן. את השבת שלהם, או את הערב שלהם, וכסף, ולסוע. ולהזיע, ולהתעמת, ולצעוק. ולא יודע, אני מבחינתי זו מולטי אהבה, זו אהבה גדולה מאוד.
ואני שואלת, אני אשאל אותך בתור איש כל כך יודע לאהוב, אני אשאל אותך, למה אתה, למה אני, למה אנשים כמונו, למה אנשים בכלל בעולם מוכנים לעשות כאלה מחוות גדולות בשביל האהבה שלהם? מה האהבה נותנת לנו? שאנחנו מוכנים להחזיר לה בכזאת צורה. אתה תענה על זה, ואני אחר כך יענה על זה.
ברמה פיזיולוגית, אני מאמין. דופמין ועוד הורמונים ועוד כאילו, זה כמו שאת מריחה את התינוק שלנו ואת אומרת, איזה ריח, ואני אומר כזה, אני לא אתרחץ, ואת אמא משוגעת, אמא משוגעת, כאילו כל אחד יודע לצטט את הצרכות שלך על כמה את אוהבת אותו, וזה מאוד ברור, וכל אמא ככה יש לזה קשר כזה מיוחד לילד שלה, קשר של ריח, וגם קראתי שאימהות אפילו מזהות את החיתולים המשומשים של הילד.
זאת אומרת, זה מניב לי.
בדיוק.
משתלם לי לאהוב אותו.
בדיוק.
באיזשהו אופן.
זה אחד. שתיים, אנחנו אולי מפחדים מלהיות לבד. ושלוש, אנחנו יצורים חברתיים. זאת אומרת, אנחנו באנו לפה להיות ביחד, באנו לפה ליצור ביחד, באנו לפה להגשים. ואני חושב שהדרך הזאת של להתחבר, היא חלק מהמימוש שלה ביחד.
תשמע, זה יכול להיות עם עוד הרבה אנשים. אני יכולה לתת לך דוגמה ממני. אתמול הייתי בים. אני מקווה שהם לא ישמעו את הפרק הזה, אבל אם הם ישמעו, אז לא נורא. עם אמא שלי ועם אח שלי. והרבה זמן לא הייתי עם בני משפחה אחרים בים שהם לא אתה. כמה שנים לדעתי. כמה שנים טובות לא הלכתי לים בלעדיך. תמיד אנחנו הולכים יחד. ופתאום הלכתי ואתה לא היית והם היו. ובשנים עברו, לפני שהכרתי אותך, הייתי מבלה איתם בים פעם בשבוע בקיץ, כן? אלה היו אנשים שהייתי הולכת איתם לים. ופתאום קלטתי כמה, זה לא אותו דבר כמו ללכת איתך. החל מהניואנסים הכי קטנים של כאילו, פתאום אף אחד לא סחב לי את התיק.
אוקיי, שנייה, אני רושם.
זה חלק מהאהבה.
נכון. מזה מי. אני בינתיים מחפר על זה שאת נקראת מצחוק. פתאום אתם, אולי, אני מרגיש כרגע הערכה למה ש... זה כמו הקבלה של האהבה.
נכון, אבל אתה עושה את זה כי אתה אוהב אותי.
ברור.
אתה לוקח את התיק. אח שלי הסתכל, אמר לי, תרים את התיק. אמרתי לו, אבל אתה הגבר, הוא אמר לי, אז מה? את יכולה להרים את התיק בעצמך. אתה מבין, פה בבית זה לא היה קורה. אבל זה כי אתם אוהבים אותי כל כך, כי אתה אוהב אותי, כי הילדים אוהבים אותי כל כך. קלטתי פתאום ש... כל הצורה שבה אני נמצאת בתוך הים היא שונה, איך שאנחנו, איך שאתה מניף אותי בתוך הגלים, איך שאנחנו מתחבקים, כל ה... זאת אומרת, החוויה הייתה שונה לגמרי.
זאת אומרת, זה היה הים, אבל לא אותו ים.
זה היה, כאילו הגעתי לים אחר, וזה החוף, חוף הבית שלנו, שאנחנו תמיד נוסעים אליו, באשקלון, או באכזיב, אבל היינו עכשיו בדרום.
את יודעת מה המשמעות של זה? אהבה.
והתגעגעתי אליך פתאום כל כך, אחרי שראית אותך לשעתיים לפני זה, אבל התגעגעתי כאילו...
אהבה. כמה פעמים אנחנו יכולים לשבת באותו בית קפה שלנו, באותו פינה בגן שלנו, לכל זוג יש את הגג שלהם, והרבה פעמים שאנחנו, אני פוגש אנשים שפרקו זוגיות, אז הוא אומר לי, לא, לא, זה המסעדה שהייתי בה, אם אני לא חוזר לשם. זאת אומרת, משהו מיוחד בתמהיל הזה בין שני אנשים, הופך את החוויה למשהו אחר. זה אולי הנוסחה הזאת של האהבה.
שמה?
שהיא הופכת את זה למשהו אחר, כמו שאת מדברת על הים.
שנקודת מבט של שני אנשים שנמצאים ביחד באותה סיטואציה, וחווים חוויה בצורה מסוימת, שלחוויה הזאת יש קשר לאהבה ביניהם. זאת אומרת, בגלל האהבה ביניהם היא נראית כמו שהיא נראית. זאת אומרת, אח שלי לא יניף אותי בים.
לא כדאי.
כן. אבל האהוב שלי יניף אותי. מעניין אותי איך אתה רואה את זה מהעיניים שלך.
אני יכול להגיד
שאני... כי ראיתי את זה בצורה מאוד נקבית, מאוד נשית.
אני יכול להגיד לך שאני הרבה פעמים לא מתחבר לים. מי ששרת בחיל הים, מי שים מתחבר אצלו ללכלוך, למרגיז ברגליים, לוואי וואי מה יקרה באוטו, והבית, והארגז חול שפתחתם לי. ואז אני רואה את החיוך שלך של איזה ילדה קטנה במים, ונקרעת מאיזה גל, ואני אומר, בוא נה, זה יותר טוב מסטנדאפ, כאילו, זה, ואני, ועם הילדים והכל, אז יש שם איזה חוויה, בייחוד כמו, ואם אנחנו מדברים על זה על כל דבר,
זאת אומרת, אתה בא לים כי אתה אוהב אותי?
לפעמים כן.
אוקיי.
ולצורך העניין, כל אחד, אני חושב, עושה את הוויתורים האלה, זה גם מגיע מבחירות כמו ללכת להורים שלו, להורים שלה, איפה לגור, מערכות חינוך לילדים. אני מכיר זוגות שהם שומרים, אחד שומר שבת, והשני או שנייה לא, וכאילו הם שומרים על המרחב הציבורי בשביל האהבה ביניהם. אנחנו מכירים הרבה זוגות שעושים הרבה ויתורים על רילוקיישנים. כולם עכשיו מדברים על עוברים, לא עוברים. מה זה רילוקיישן? אחד מבני הזוג, או בנת הזוג, או בן הזוג, מקבל הצעה, וכאילו עוקר את כל המשפחה שלו בשביל לעשות עוד כמה ג'ובות ולחזור.
ומישהו אחר,
מישהו אחר אחרי זה משלם את המחיר, כי המצב שלהם הוא לא פשוט. אחד צריך להיכנס לעבודה ולתת שם פול, והשני או השנייה צריך לשמור על הבית, לשמור על הילדים.
וכנראה התחושות האלה שהאהבה, או התחושות, הרגשות, הביטחון, השמחה שהאהבה מכניסה לחיים של אנשים, שווה את המחירים האלה שאנחנו משלמים הרבה פעמים לאהבה. ויש לי שאלה. בוא נשאל אותה רגע. איך זה נראה סקס כשיש בו אהבה?
זה בדיוק מה שרציתי להגיד. זה מתחיל מרילוקיישן וההורים, ונגמר בתנוחות, בדברים שאתה אוהב.
בוא נדבר על זה רגע, בוא נפתח את זה.
אין בעיה.
בוא נדבר רגע על סקס מאהבה ושאינו מאהבה.
אז אני יכול להגיד שהרבה גברים שאני נפגש איתם, שאלתי פעם אחת אחד מהאנשים שהייתי בהם, למה אחד מהם הולך לנערת ליווי שהוא נשוי? אז הוא אמר, כי לנערת ליווי אני יכול לעשות דברים שאני לא עושה לאישה שלי. שאלתי אותו למה. אז הוא אומר, יש לי זה רצון לפרוק, רצון כאילו להיות אגואיסט, רצון לא לדאוג רק לעצמי. וכשאני עושה עם האישה שלי אהבה, אז אני גם שם את עצמי בצד. ואז שאלתי אותו, רגע, אתה לא נהנה מזה, שאתה אוהב אותה וכל? ויש שם איזה פרדוקס קטן. ואני חושב שגם שנכנסים אינטימיות, לאינטימיות מינית כמובן, אז לאהבה הזאת יש מקום. כמה פעמים...
זאת אומרת, היא משנה את הסקס שלנו.
ודאי. כמה פעמים
אנחנו
לא
מכירים את זה? ואולי לא לטובה תמיד, אתה אומר?
לא.
זאת אומרת,
לא
יותר
חייב.
קשה להגשים פנטזיות כשאנחנו אוהבים?
לא. לא מחויב. מצד אחד אני חושב שכן, כי אם יש תקשורת בריאה ותקשורת מינית בריאה, אז אפשר באמת לשחק
לחגוג
משחקים ולחגוג
והכל טוב.
אבל מצד שני, יצא לנו אפילו פעם באיזה טיפול זוגי שטיפלנו בזוג, שהיו שם איזה כאבים בעניין הזה, ואני זוכר את הגבר מסתכל על האישה בעיניים עם דמעות, ואומר לה, אני לא רוצה להכאיב לך, אני לא רוצה להיכנס פנימה ולהכאיב לך, זה משגע אותי שאני מכאיב לך. את זוכרת את הסיטואציה הזאת?
כן.
ואני הסתכלתי ואני אומר, אותו גבר, אם לא אכפת לו ממי שלידו, הוא היה עושה את מה שעושה, נהנה, חוגג, פורק בתוכה וממשיך הלאה. אני לא יודע אם ברמה הרגשית הוא היה נהנה באותו דבר, ברמה פיזיולוגית, יכול להיות שכן. ואני חושב שזה הכפית, ההפקת קסם הזו, שקוראים לה אהבה.
שהיא משנה את פני התמונה, והיא
משנה את הכל, כי כל סיטואציה, החל מחדר השינה, מיניות, ועד איך לגדל את הילדים, איך תראה השמה, מה אני אלבש, שמעתי על בני בנות זוג, שמאוד אכפת להם, איך בני הזוג תופסים אותם, ויש כאלה שמלבישים את בני הזוג להם, אל תצאי עם ככה, אל תלך עם חולצה כזאת, כל מיני כאלה, כל זה, כל הסיטואציה משתנה, שבעצם יש כמו איזה פילטר, תדמיינים משקפיים, ששמים איזה פילטר של צבע של העדשות, וכל המציאות משתנה בזכות אותו אדם, בין אם זה הוא או היא, שנמצא לידך באותה סיטואציה.
מעניין מה שאתה אומר. אני חושבת שאהבה כמו שהיא בצורה הגולמית שלה, השם הנרדף שלה אולי, ממה שאתה אומר פה, ממה שאנחנו אומרים פה, זה אכפתיות.
לחלוטין. עכשיו, אני חושב שאם אנחנו, וזה משהו שאני דוגל בו, אני משאר עצמי שגם את מהיכרות, אבל אנחנו מדברים שאהבה מביאה לאכפתיות, שמביאה לאינטימיות, שמביאה למיניות, לקשיבות מינית. זאת אומרת, תמיד, אני משאר, מה שמגיע בקליניקה, זה תמיד מחזירים את הסדר הזה. ואז בעצם משם אפשר לאהוב. עם האתגרים שמגיעים בדרך, כי בסופו של דבר...
אתה חושב שאנשים שאין ביניהם אהבה, לא יכולים לנהל מערכת יחסים טובה, שהיא מסכמים, לא של אכפתיות, אלא מתוך הבנה לצרכים אחד של השנייה, הרי באהבה זה אף פעם לא סימטרי. יש תקופות שיש חלש יותר במערכת יחסים, ויש תקופות שיש חזק יותר, ותמיד מישהו כביכול נותן טיפה יותר מעצמו למען השני, שיהיה לו טוב יותר. מסכים איתי?
ודאי, אפילו שלמה ארצי אמר, פעם תורי ופעם תורך לאהוב.
לא חשבתי על השיר הזה. אז כנראה שלזה הוא התכוון.
כן, אז אני אומר, אני חושב שכן, אבל אפשר, ואת מדברת לדעתי על שני דברים, אפשר לחיות בהסכמים, יש זוגות עם מערכת יחסים פתוחה, יש אנשים שאת יודעת...
לא מחכ... אומר שהם ביניהם אהבה.
בסדר, אבל זה סכם. את עשי מה שאת רוצה, אני עושה מה שאת רוצה, אני מביא את המשכורת שלי, את מביאה את המשכורת שלה, חלק מזה מקיים את המפעל שלנו, שקוראים לו משכנתה, גידול ילדים, חוגים, מכוניות, טיולים משפחתיים וכאלה, ובזמן החופשי חלק הוא שלי ושלנו, וחלק הוא רק שלי.
אז כשאין שם אהבה זה נראה אחרת, כשבן אדם, אפילו בוא נדבר על סקס, כי בסקס הכי קל לראות את זה כדוגמה מוחשית. כשגבר או אישה, אין ביניהם אהבה. אני חייתי ככה. תקופה ארוכה מהחיים שלי, הייתי במערכת יחסים בלי אהבה. כשרציתי לאהוב, היה בי רצון חזק מאוד לאהוב, והצד השני מאוד אהב אותי. ואני שואלת, כשאתה נמצא בתוך מערכת יחסים כזאת, האם אתה יכול להיות אכפתי כמו כשאתה אוהב, ואתה
אכפתי? לא, ממש לא. תחשבי על איזה מחירים את מוכנה לוותר, שאני תמיד שואל אם את אוהבת אותו או אוהב אותה, איזה מחירים אתה מוכן לוותר בשבילה או בשבילו? על מה מתוך העקרונות שלך, על מה מתוך חלומות שלך, אתה מוכן לוותר בשביל אדם אחר?
בשביל אהבה אני מוכנה לוותר כמעט על הכל.
זהו, הורים מוכנים למות לא עלינו, כדי שהילדים שלהם יחיו. גם בטבע, לצורך העניין הזה. ואז אני אומר, אם...
אתה רואה גם הורים שמגיעים לבתי הסוהר ותומכים בילדים
שלהם, בדיוק.
ברמה כזאת שכאילו על רוצחים.
נכון, אבל נשאר שנייה בנושא האהבה. אז אני אומר, זה משמעות של לוותר על משהו מאוד גדול ממך או בך, בשביל מישהו או מישהי אחרת. וברגע שזה לא קורה, אז המשתנה. ואם את שאלת איך זה נראה בסקס, אז זה ההבדל בין, לצורך העניין, זוג אוהב עם קשיבות ואכפתיות, ולהבין איפה...
שיש אתגר בתוך הסקס. זה יכול להיות כל אתגר. זה יכול להיות תקופה של דיכאון אצל אחד מבני הזוג, זה יכול להיות כאבים בזמן קיום יחסים, זה יכול להיות כשאין לי חשק, זה יכול, דיברנו על זה קצת בפרק של האם לתת לו גם כשאין לי חשק, זוכר? זה יכול להיות שלל אתגרים, גמירה מוקדמת, גמירה מאוחרת, מחלות, פתולוגיות, כל דבר בעצם...
זה יכול להיות גם משהו פשוט, כמו יום עייף, או יום שבו אני עייפה. ויום שלצורך העניין, גם אם זה טו באב או איזה... אירוע מיוחד, ולהגיד אני עייף, ומה שאני צריך או צריכה זה רק מגע, ולשים ראש ולהתחבק ואיך לישון, אין לי כוח לכל הפעילות הגופנית הזאת.
וברגע שאין שם אהבה, אז יותר קשה להסתכל על...
ודאי, כי אז נכנס הפגיעות, רגע, אני בא, אני נותן, אני מדליק את המזגן, הדלקתי נר, קניתי מתנה, מה קורה? למה רגליים שלך לא במצב כזה?
יש פה סחר חליפין.
ודאי. או שיש פה קורבנות וחס.
זאת אומרת, אהבה... מזינה את מה שאנחנו נותנים לה.
בדיוק.
אם אנחנו נותנים עד אין סוף בשביל האהבה שלנו, וזה לא רק רומנטיקה, אם תסתכלו על החיים שלכם רגע,
זה בדיוק
אנשים...
הנקודה, אני רוצה בדיוק, ואני מחזיר אותך, לכמה עולה אהבה. זה לא החולצה שקנית עושים לבוסם, בין אם זה איזה משחק מקדים מיני, שבעצם אתה או היא תהנו ממנו. זה לא זה. זה היכולת כל הזמן להסתכל בתלם הארוך, כאילו זה כמו תלם כזה של מחרשה, ולהגיד, אני כל בוקר וכל ערב בוחר או בוחרת לוותר על 1, 2, 3, 4.
אבל בתמורה אני מקבלת 1, 2, 3, 4, 5.
אוקיי, יש גם בונוס. אהבתי.
היחס הוא תמיד אחד יותר לאהבה.
אמן.
מאשר מה שיוצא.
וואי, בונה. אהבתי.
כי אנחנו שניים.
נכון.
אז הוא מכפיל את עצמו. זה לא כמו שאתה נותן.
נכון. וזה בעצם ההיבט החוזר. זאת אומרת, אם את מסתכלת על זה, זה באמת כמו השלם גדול מסך על הקו.
לגמרי. זה מזין ברמות הכי עמוקות של הנפש. כל כך הרבה אנשים בעולם הורגים לזה שתהיה להם אהבה. אני שומעת...
זהו, כן, שמגיעים, יש לי כסף, יש לי הכל, אני הולך לישון לבד.
אבל הלינה הזאת היא לבד בלילה על מיטה באלכסון, היא קשה לכל כך הרבה מאיתנו, וזה לא סתם, אהבה מזינה כל כך, כל כך הרבה חלקים בחיים שלנו. היא נותנת לנו ביטחון, היא נותנת לנו אמון, שיכול להיווצר רק בין שני אנשים שאוהבים אחד את השנייה.
היא נותנת לנו בסופו של דבר המון בריאות. את יודעת שהם מצאו. שבני אדם שאוכלים ביחד חיים יותר ואיכות החיים שלהם טובה יותר.
אני מסכים.
אנשים שישנים ביחד, בדרך כלל, הם חיים יותר. כן, כן.
וואלה.
וכמה פעמים אנחנו מכירים את זה, לא עלינו, על איזה סבתא או סבא של חבר, שהם היו איזה זוג יונים כאלה, חברים שהכירו מתקופת הפלמח בני 16, ופתאום, כאילו, חס ושלום, בן הזוג אחד נפטר, ותוך כמה חודשים, פחות משנה, בום, בן הזוג השני, כאילו, הדירה התרוקנה, נגמר הדור.
וואי,
כאילו...
אני מקווה שזה לא יקרה לנו, ואולי כן. אתה מאחל את זה לנו?
אני מאחל לנו שנמשיך לאהוב. זה הדבר נראה לי הכי חשוב.
באושר ואושר, עד עצם היום הזה, כזה. זה האיחול שלי לכל הזוגות האוהבים.
אמן.
ושהם יעשו אהבה, באמת.
ואהבה קשובה.
בדיוק.
ואהבה מתוך אכפתיות. ואני אומר, גם אם זה כרגע לא הפירוטכניקה, והרבה פעמים אנחנו מכירים את זה.
והתנוחות, והליידי הזאת שיש לך בבית, או הצורה של הגוף שלה, או הגודל של איבר המין שלו. כשיש שם את החומר הזה שמזינה.
או מה שהיא מוכנה לעשות, הייתי פעם עם איזה מישהי, הייתי איתה בתאילנד, היא עשתה לי ככה, היא עשתה לי אחרת, גמרתי ככה, התעופפתי אחר.
היה לי פה פעם זוג של...
שנייה. התעופפתי והכל טוב ויפה. ואז אני שואל, יכולת להסתכל לה בעיניים ולשתות איתה כוס תה? יכולת לדבר איתה על מה מפחיד אותך? יכולת להגיד, אני כל כך סומך עלייך או עליך, שאני נותן את החיים של הילד שלי בידיים שלך או שלך? ולצורך העניין, אני מציעה להתרכז בחלק הזה, ומתוך הקשיבות הזאת, להחזיר לאינטימיות ולמיניות.
אמן. היה לי פה פעם זוג שהגיע למרחב של הקליניקה, שסיפר לי, זאת אומרת, אל תוך התהליך הבנו שאחד מהם, לא משנה מי מבני הזוג, אין לו שום עניין בסקס. כלום. זה, יש, ההגדרה של המיני הייתה קלאסית לגביו. לא היה שום הבנה, וזה היה באמת אל תוך עומק התהליך, עבדנו עם הטראומות, עם הכאבים, עם החסמים, הכל לעומק של הדברים, והגענו למסקנה אחרי כמה חודשים, שאין משהו שחוסם אותם מלקיים יחסים, אלא היא פשוט לא, הם פשוט לא אוהבים את זה, אחד מהם. ועדיין בכל התרגול שנתתי להם במהלך המפגשים שהם הגיעו לפה, ראיתי כמה אהבה זורמת בחפות הידיים של מי שלא אהב סקס. כמה אכפתיות בכל נשיקה ונשיקה שהוא או היא היו מנשקים על המצח. כמה הריח של בן או בת הזוג היה מעורר את הגוף שלהם. וההבנה היא שגם לפעמים כשאין לנו חשק, אני לא אומרת לקיים יחסים עם חבילה לתוך הגוף.
כן.
אבל המגע הזה, הקרבה, האינטימיות, הייתה כל כך משמעותית עבורם, למרות שאחד מבני הזוג לא מבין בשביל מה הצורך בסקס, אבל הוא הבין בשביל מה הצורך במגע ובקרבה ואינטימיות, ובלהעניק אחד לשנייה את מה שמעניין וחשוב לו. וזה היה מאוד יפה לראות את זה.
איך את אומרת? עם המעשים נהיים.
שאם המעשים נמשכים הלבבות.
אמן.
אז כן, יש בזה משהו. כמובן, כשהכל תקין, ואין איזה סיפור שמפריע לזה, בואו ניתן הכשר לקיים יחסים מתוך...
חס ושלום, או מגע בכלל, תמיד יהיו, ואנחנו חוזרים מתוך הקשיבות. אז כמו שאמרנו, אם המעשים...
נמשכים הלבבות.
רות.
לישי, תודה
רבה. וואו,
אני
אוהב אותך יותר אחרי הפרק הזה.
וואלה?
כן.
איזה כיף לי, אני אוהבת אותך.
כן, אז חברות, חברים, תאהבו. אהבתם, שתפו, תכתבו.
זה יחזיר לכם את זה.
כן.
אם אהבתם ותשתפו, האהבה שלכם לפודקאסט שלנו תחזיר את עצמה עשרות מונים. זה ייתן לנו דרייב להקליט לכם עוד פרקים וללמד אתכם עוד דברים בנושא אהבה, מיניות ומה שביניהם.
וגם האנשים שסובבים אתכם
ייהנו ויקבלו מזה. אז אם יש לכם שאלות, אם בא לכם לשאול אותנו משהו, אנחנו פה ואנחנו לגמרי זמינים. ושיהיה חג אהבה שמח.
אגב, השמח.
נתראות בפודקאסט הבא.